הנושא שאנחנו לומדים היום זה בפרשת השבוע, פרשת ראה, ופה יש לנו מצווה מאוד מיוחדת שאני מנסה להבין אותה גם מבחינת הצד ההלכתי של המצווה וקצת גם בצד הפנימי והרעיוני של המצווה הזו. המצווה שעליו אנחנו נתעכב היום זה נקרא מצוות הענקה. מה זה נקרא מצוות הענקה עם עין? התורה אומרת לנו בפרק ט"ו, החל מפסוק י"ב, יש מספר פסוקים שמדובר לגבי עבד עברי או עמה עברייה שנמכרו ליהודי. אז יש את ההלכה הידועה ש6 שנים הם עובדים אצל האדון, בשנה השביעית הוא יוצא לחופשי חינם, לחופשי מאימך. אחר כך באה התורה ואומרת לנו שמתי שהאדון שולח את העבד לחירות בשנה השביעית, לא תשלחנו ריקם. אסור לשלוח את העבד הביתה ריק, אלא מה עושים לו? הפסוק אומר, הענק תעניק לו. אתה צריך לתת לעבד מתנה. ממה אתה צריך לתת לו את המתנה? מצונך ומגורנך ומעקבך אשר ברכך השם אלוקיך תיתן לו. כל היבול שאתה אדון יש לך, שזה מהצון שלך, מהיקב ומהגורן, אתה צריך לתת מזה מתנה לעבד כשהוא יוצא. למה אתה צריך לקיים את המצווה הזו? אומרת לנו התורה בפסוק ט"ו, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ועבדך השם אלוקיך, על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה היום. זה הציווי של מצוות הענקה, ועל זה יש גם את המקור בפסוק למה צריך לעשות את זה. עד פה זה לשון התורה. כאשר מסתכלים במדרש שהוא מסביר את הצד ההלכתי המעשי של המצווה הזו, שזה נקרא מצוות הענקה, ומה זה קשור לעניין הזה של יציאת מצרים, המדרש אומר שמה דימוי למצרים, כמו שכשעם ישראל יצא ממצרים אז הקדוש ברוך הוא אומר, הענקתי לך ושניתי לך, נתתי לך פעמיים מתנות. כשיצאו ממצרים הם יצאו עם רכוש גדול, שהם לקחו, שאלה אישה משכנתה ומברת ביתה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, ולאחר מכן כשעברו את הים היה שם ביזת הים עוד הרבה יותר מאשר ביזת מצרים. זה מתנות גדולות שעם ישראל קיבל כאשר הם יצאו ממצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שאתה קיבלת את המתנות והיציאה ממצרים, ככה כשאתה שולח לחופשי עבד שעבד אצלך, תן לעבד מתנות, זה נקרא הענק תעניק לו, תן לו מתנה הענקה, כמו שעשה איתך הקדוש ברוך הוא. זה עבד עברי כמובן, מדובר כאן על עבד עברי, כמו שקראנו קודם את הלשון בפסוק. פה בעניין הזה אנחנו ננסה להבין קצת באופן יותר מעשי ויותר רחב את המצווה הזו של הענקה, וכדי להגיע לנקודה יש כאן מספר שאלות שהרבי שואל בנושא הזה. קודם כל, שאלה ראשונה, זה מה שנקרא העיקר חסר מן הספר. מה זאת אומרת? התורה רוצה להסביר לנו למה אתה צריך לתת לעבד הענקה, מתנה. מה הסיבה? אז כמו שאמרנו כרגע בעל פה, כמו שכשאנחנו יצאנו ממצרים קיבלנו מהקדוש ברוך הוא הרבה מתנות, מהביזה של מצרים ביציאה וביזת הים, כך גם אתה, כל אדון שיש לו עבד, צריך לנהוג באותו מידה. השאלה היא, למה הפסוק מחסיר את המילים החשובות? הפסוק אומר רק את הלשון כך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויפדך השם אלוקיך, על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה היום. איזה דבר הוא מצווה אותך? לפדות את העבד או לתת לו מתנה? הוא מצווה אותך לתת לו מתנה. למה לא כתוב כאן עוד מילה אחת לפחות? ויבדך השם אלוקיך, הוא פדה אותך והיה צריך להוסיף עוד מילה אחת, ונתן לך מתנות, על כן הולכים לצווך שגם אתה תיתן מתנות לעבד שיוצא. בפועל הציווי לאדון זה לתת מתנות. למה? כי כך עשה הקדוש ברוך הוא. מה כתוב בפסוק שעשה הקדוש ברוך הוא? ויבדך, שהוא פדה אותך, אבל לא כתוב. זה שאני אמרתי לכם שהציטוט שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנות, זה כתוב במדרש, זה כתוב בפסוקים במקום אחר, בספר שמות, אבל כאן, במקום המרכזי שאנחנו רוצים לתת את הציווי, איך אדון צריך לנהוג עם העבד שלו, לכאורה הנקודה הזו לא כתובה כאן, לכאורה חסר כאן את העיקר בפסוק. דבר נוסף, יש כאן כמה שאלות ספציפיות בנוגע למצווה הזו של הענקה והדימוי שלה ליציאת מצרים. אנחנו בעצם מה רוצים לומר? שהקדוש ברוך הוא קיים בעצמו את המצווה הזו של הענקה. העבדים יצאו והוא נתן להם מתנות. הדימוי שעושים בין מה שהיה עם עם ישראל ביציאת מצרים לבין מה שצריך להיות כשכל עבד עברי יוצא לחירות, משהו כאן לא בדיוק דומה, וצריך להבין את ההשוואה, מה לא דומה. קודם כל ההלכה אומרת שכאשר אדון נותן לעבד שלו מתנות, שקוראים לזה בלשון התורה הענקה, הוא לא יכול לתת לו מה שהוא רוצה סתם כדי לקיים את המצווה. צריך לתת לו דברים, בלשון ההלכה זה נקרא, שיש בהם ברכה. כי הלשון הוא אשר ברכך השם אלוקיך. מה זה נקרא שיש בהם ברכה? דברים שהם בעצמם יכולים להתרבות. אתה נותן לו צון, הוא יכול להתרבות. אתה נותן לו מהגורן, הוא יכול לזרוע ויכול להתרבות. וכן הלאה, מהיקב. אתה חייב לתת לו דברים שהם לא נשארים במה שקיבלת, הם יכולים להכפיל ולשלש את עצמם עד לכמות גדולה ביותר. אם האדון יחליט לתת לעבד שלו חדר מרועת אדיר, זה יהיה אולי מתנה יפה, אבל זה לא קשור למצוות הענקה, כי התורה רוצה שתיתן לו דבר שיכול, שיש לו ברכה להתרבות. אם הוא ייתן לו כסף, זהב, בגדים, שוב, זה מתנה יפה, אבל זה לא הנושא שעליו מדובר במצוות הענקה. אבל זה לא, הכסף עצמו לא מוסיף את עצמו. לכאורה, זה בדיוק השאלה, לכאורה ביציאה ממצרים המתנות שעליהם התורה מדברת שקיבלנו, וקיבלנו ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף, כלי זהב ושמלות, רכוש. לא קיבלנו דבר שמתרבה, אז איך מדמים את העניין הזה למצוות ההנקה? זה שאלה אחת. שאלה שנייה שנשאלת, ההלכה הזו שצריך לתת לעבד ההנקה מתנות בעת היציאה שלו לחירות, הלכה הזו היא רק בעבד עברי שנמכר ליהודי. כאשר האדון שלו היה יהודי, כמו שנאמר בפסוק, כי מכר לך אחיך העברי, כשאתה האדון, יהודי כמוהו, נמכר לך עבד עברי, כשהוא יוצא לחירות, אז המצווה והחיוב הוא לתת את ההנקה לעבד. אבל אם האדון היה גוי והיה לו עבד עברי, אין כאן מצווה וחובה שהאדון ניתן לעבד בעת היציאה להעניק לו מתנות, זה לא קשור. לכאורה, כשעם ישראל היו במצרים, באיזה מצב הם היו? מי היה האדון שלהם במצרים? הגוי. אז זה עבד עברי שנמכר לגוי. עבד עברי שנמכר לגוי, אין בכלל מושג ומצווה של הענקה. אז איך עושים השוואה?
הם לא נתנו את המתנה, אלוהים נתנו.
זה עוד שאלה. נכון, זו השאלה הבאה, אבל עוד לפני שניגע, מה שאתה אמרת זה לא תשובה, זה שאלה נוספת. אבל השאלה היא בכללות, איך אפשר לדמות בכלל את הסיטואציה של מצרים לכל עבד שצריך לתת לו הענקה, ולומר, אתה צריך לנהוג עם העבד שלך ולתת לו הענקה, מתנה, כי כך נהג הקדוש ברוך הוא מול עם ישראל, לכאורה אין הנידון דומה לראיה. פה מדובר בעבד שהיה אצל גוי, ואין חובה לתת אצל גוי. השאלה הבאה שנשאלת, במצוות ההנקה, המצווה היא שהאדון ייתן לעבד מתנה, זה המצווה. אם השכן של האדון, הסבא של האדון, או מי שלא יהיה נתן, העבד יוצא עם הרבה מתנות, זה מאוד נעים לו, אבל לא זו מצוות ההנקה. לכן שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל מתנות ביציאה ממצרים, זה מצוין, זה טוב, אבל זה לא מצוות הענקה, כי מצוות הענקה זה שהאדון שהוא היה המעביד של העבד, הוא צריך לתת לעבד את הענקה ביציאה. זה לא קרה במצרים.
לכאורה
הלשון במדרש הוא לא ציטט מלשונו, אני אראה לכם את לשונו. כתוב, הענקתי לך, קדוש ברוך הוא לעם ישראל, ושיניתי לך, במצרים נתתי לך. הקדוש ברוך הוא נתן, אם הקדוש ברוך הוא נתן זה מצוין, אבל איפה יש כאן את המצווה של הענקה? לפני שנגיע לתשובה, אז מוצאים עוד מקום שעושים דימוי בין מצוות הענקה לעוד איזשהו עבד שהיה בעבדות. ואת הדימוי הזה מביא אבא של הרבי, שאנחנו עכשיו באים מיום ההילולה שלו. הוא כותב באחד מהרשימות שלו על הגמרא במסכת קידושין, ששם במסכת קידושין מדובר על מצוות הענקה, אז שם הוא כותב ככה: יוסף הצדיק היה כידוע עבד עברי, הוא יהודי, כמו שאמר שר המשקים לפרעה, ושם איתנו נער עברי עבד. זאת אומרת, הוא היה עבד עברי. וכשהוא יצא לחופשי, יצא לחירות, אז צריך לקיים מצוות הענקה, לתת לו מתנה. מה הענקה שקיבל יוסף כשהוא יצא לחירות? אז קודם כל, פרעה נתן לו טבעת ורביד של זהב כשהוא יצא. בנוסף לזה, הוא נתן לו גם בגדי שש, בגדים מיוחדים. זה מה שצריך לתת בהענקה. של מתנות. נכון. בנוסף לזה, כתוב שם, לשון אבא של הרבי כותב, שעיקר ההנקה מי קיים, זה הקדוש ברוך הוא קיים. במה בא לידי ביטוי ההנקה העיקרית שהקדוש ברוך הוא קיים? אז הוא אומר את הלשון שם, שהקדוש ברוך הוא שלח לו את המלאך גבריאל, ולימד אותו 70 לשון, זה היה ההנקה העיקרית, כן, זה הלשון שלו. וגם פוטיפר נתן לו איזושהי הענקה, שהבת שלו, אסנת, ניתנה לו לאישה. זה הלשון של אבא של הרבי כשהוא מתייחס לעניין הזה. גם פה יש שאלות דומות. למה? קודם כל, נכון, השאלות שנשאלת פה זה, קודם כל יוסף, נכון שהוא היה עבד עברי, אבל כמו שאמרנו קודם, למי הוא היה עבד? לא לאדון יהודי, הוא היה עבד לפוטיפר, לגוי. אז לכאורה, איך אפשר לומר את הביטוי צריך לתת לו הענקה? לא חייבים לתת לו, כל מצוות הענקה זה רק עם האדון יהודי. שאלה נוספת, הענקה צריכה להיות ממי? מי הוא זה שצריך לתת את הענקה, את המתנה? האדון. ואיך אומר, כותב אבא של הרבי לגבי יוסף, שעיקר הענקה מי עשה? מאת השם. לכאורה הוא היה צריך להיות להפך, לומר שעיקר הענקה זה מה שנתן לו פוטיפר האדום ולא מה שנתן לו השם. דבר שלישי, מה הייתה הענקה שהוא קיבל? 70 שפות, הוא קיבל טבעת, הוא קיבל רביד זהב. הרי לפי היסוד הדברים שאמרנו בתחילה, הענקה צריכה להיות בדבר שמתרבה. אז איפה יש פה? זה הדבר היחיד. אבל הדברים האחרים לכאורה הם לא מתרבים. לכן מכוח השאלות האלה מחדש פה הרבי דבר מאוד מעניין, והנקודת הדברים שהרבי מחדש זה כך, שבמצוות ההנקה יש שני חלקים. מה הם שני החלקים שיש במצוות ההנקה? אומר הרבי כך: דבר ראשון, במצוות ההנקה יש חלק אחד, זה מה שהאדון נותן. יש את החובות של האדון עם התנאים שבהם האדון יכול לקיים את החובה המוטלת עליו. יש את החלק של האדון, בזה יש תנאים, הוא חייב לתת דווקא דבר שיש לו את הברכה, וזה חייב להיות דווקא אם האדון היה עברי, יהודי, עם כל התנאים שאמרנו קודם. וחדש הרבי שבמצוות ההנקה יש עוד נקודה, לא את הנתינה של האדון, אלא את הקבלה שהעבד מקבל משהו. התורה בעצם במצוות ההנקה רוצה כאן שני דברים. היא רוצה שהאדון ייתן והיא רוצה שהעבד יקבל. עוד מעט נראה מה ההבדל ביניהם. בדרך כלל, כשהאדון הוא יהודי והעבד הוא עברי, אז בפעולה אחת נוצר שני הדברים, האדון נותן והעבד קיבל. מתי שהאדון הוא גוי והעבד הוא עברי, כמו בעם ישראל כשהם היו במצרים, או כמו יוסף שהיה אצל פוטיפר, את הצד של האדון שהאדון חייב לתת לא היה פה, אבל את הצד שהעבד צריך לקבל היה פה בגדול. מה ההבדל בין הצד של האדון או בין הצד של העבד? אז זה דבר, נקודה מאוד מאוד מעניינת. זה שהאדון נותן, בנתינה של האדון, קודם כל נגיד את הדבר, את הנקודה, אחרי זה נסביר מה אני אומר. בנתינה של האדון בולט העבדות, בקבלה של העבד בולט השחרור. עכשיו אני אסביר למה הכוונה. היה כאן יהודי שעבד קשה אצל האדון 6 שנים. האדון אומרים לו, אתה ביציאת העבד לחירות מחובתך לתת לו מתנה. מה בא לידי ביטוי במתנה שאתה נותן? מה בעצם אתה אומר במתנה? בזה אתה אומר לו, אני מעריך מאוד את העבודה שעשית אצלי 6 שנים, אני זוכר את היום-יום שעבדת במסירות, אני לא אשכח אף פעם את הפעולות הגדולות שעשית, וכהערכה על שנות העבדות שלך, אני מעניק לך מתנה. זה האדון עושה. וזה הסיבה...
בסיס שלא יעבור שום...
התנה הזו אומרת הערכה על שנות העבדות. למה למשל כתוב שהמתנה שהאדון נותן חייב להיות דבר שמוסיף ומברך? מה הסיבה? כי אם אתה מקבל ממישהו מתנת הערכה על פעולה טובה שעשית, והמתנה היא חד פעמית, היא נגמרת, קיבלת איזה סוכריה, קיבלת אפילו איזה ריהוט או איזה לא יודע מה, אבל כעבור זמן זה נגמר, מתקלקל והולך לאיבוד, עם הקלקול של החפץ גם נשכח והלך לו הערכה של העבודה. אבל אם אתה מקבל דבר שיש לו המשכיות וברכה, אז אתה בעצם מקבל את הערכה כל הזמן, בלי שום הפסקה. נכון?
הערכה מתבטאת בזה
שהוא כל הזמן הולך וקורא את עצמו. עכשיו, אם נסתכל אבל על הצד השני, שיש כאן עוד נקודה, שהעבד יקבל משהו, מה בא לידי ביטוי בזה שהעבד מקבל? פה בא לידי ביטוי בדיוק נקודה הפוכה. מה? כל זמן השחרור, כל זמן שהעבד היה עבד, הרי יש כלל שאומר שעבד אין לו רשות של עצמו, כל מה שיש לו שייך לאדון שלו, אין לו עצמאות, הוא כל הזמן ברשות האדון. פתאום באים אליו ואומרים לו, עכשיו אתה מקבל מתנה שזה שלך, אתה בעל הבית על זה. מה מרגיש העבד בקבלתו את המתנה? אני משוחרר, אני יש לי רכוש משלי, אני בעל הבית על הרכוש, וככל שהוא יקבל יותר מתנות, ככל שהוא יקבל דבר יותר גדול עם אחריות גדולה יותר או עם שווי גבוה יותר, הוא מרגיש חירות יותר גדולה. הנה הוא בא לבית לעצמו. בנקודה הזו גם לא משנה אם הוא יקבל דבר שעושה פירות או דבר שלא עושה פירות, כי כאן לא הנקודה לזכור את זה הרבה זמן, פה הנקודה שאני ארגיש משוחרר שאני בא לבית לעצמי. בעצם נחזור עוד הפעם על הרעיון, במתנת ההענקה יש לנו שתי צדדים. יש את הצד הזה שצריך שהאדון ייתן, בכך שהאדון ייתן זה הערכה על שנות העבדות. יש צד נוסף שהעבד יקבל משהו. מה זה אומר שהעבד יקבל? יש כאן תחושת שחרור, אני בעל הבית לעצמי. על פי היסוד הזה כל השאלות ששאלנו יורדים. בתורה כאן כתוב הענקה. מה המקור להענקה? וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך השם אלוקיך. שאלנו קודם שאלה ראשונה, העיקר חסר מן הספר, אמרנו, כתוב כאן רק שהקדוש ברוך הוא פדה אותנו, ולא כתוב שהוא נתן לנו. התשובה היא פשוטה. מה היו השאלות הבאות ששאלנו? שלכאורה במצרים לא היה מצב שהאדון נתן, כי האדון היה גוי והוא לא נתן, הוא גם לא היה חייב לתת. התשובה היא מאוד פשוטה. נכון, הצד הזה שהאדון צריך לתת לא היה במצרים. אבל איזה צד כן היה במצרים?
קבלה.
שהעבד, שזה עם ישראל, קיבל. מה נתן לו תחושה שהוא קיבל? מה התחושה שהוא קיבל? שהוא משוחרר. מה זה משנה מי נתן לו את זה? הרי זה לא דבר שהוא מקבל כרגע כהערכה על עבדות טובה. אלא כאן יש מטרה אחרת בנתינה. מה המטרה בנתינה? שתרגיש חופש. אז זה מה שכתוב גם בפסוק. עבד היית ויבדך, השם אלוקיך. מה זה ויבדך? קיבלת פדיון, שחרור. במה בא לידי ביטוי הפדיון? הוא בא לידי ביטוי בכך שהם יצאו ממצרים. הוא בא לידי ביטוי בכך שהם קיבלו הרבה רכוש. זה הכל שלבים ופרטים, אבל מה הנקודה המרכזית בקבלת העבד? ויבדך, אז לא חסר כאן כלום בספר, להפך. הנקודה המרכזית שמה שקרה במצרים, כתוב כאן, ויבדך שם אלוקיך. אותו דבר גם נחזור למשל ליוסף אצל פוטיפר. אמרנו, שאלנו קודם, למה אומרים שעיקר ההנקה זה מה שהקדוש ברוך הוא שלח לו את גבריאל? למה? התשובה היא פשוטה. כאדון שייתן ליוסף לא היה בכלל חובה, כי אדון היה גוי והוא לא חייב היה לקיים את מצוות ההנקה. אבל כעבד עברי, יוסף, שאמור לקבל, והוא יהיה לו תחושת שחרור, והוא יהיה לו תחושת חופש, זה כן היה צריך להיות. מה התנאי המרכזי? שיוסף העבד יהפוך להיות לא סתם בחופש, לא סתם משוחרר, אלא בשיא השחרור, שיכול אפילו להיות מלך. מה הדבר הראשון שהוא צריך לקבל? הדבר הראשון שהוא יוכל לעלות במעלות, להתקרב לפרו ולדעת את השבעים לשון, שזה היה תנאי שהוא בכלל יוכל להתקדם למשהו. הקדוש ברוך הוא נתן לו את השבעים לשון, זה הדבר הראשון שהוא קיבל את המפתח לחופש. ואחר כך הוא קיבל מפרו את הרביד הזהב, את הבגדי שש, את הטבעת. מה זה אומר? שוב, זה אומר קיבלת כאן תחושת חופש, שחרור. זה הצד המרכזי במצוות ההנקה שהיה ליוסף. שוב, לא צד הנותן, לא צד האדון שנותן, אלא צד המקבל, שזה החלק העיקרי שהיה שם. אצל כל עבד עברי שעובד אצל אדון רגיל, יש את שני הדברים. יש גם את הנתינה של האדון, וביחד עם זה ובו זמנית יש גם את הקבלה של העבד. כשזה מתרחש בצורה כזו, יש תנאים. אתה חייב להיות אדון יהודי, אתה חייב לתת לו דבר שמתרבה. למה אתה צריך דבר שמתרבה? כי אתה צריך שהנתינה שלך תהיה בעלת הערכה על העבודה, והערכה תיזכר, צלצולי הערכה ישמעו לאורך זמן, כל זמן שהוא יראה את השדות שלו ממשיכים לפרוח, הוא יזכור שזה מה שהוא קיבל מהגרעיני תבועה שנתן לו האדון בשחרור. הוא יראה את העדר שלו גודל, הוא ידע, זה קיבלתי מהאדון. לכן יש תנאים מה לתת. אבל המקור הוא מעם ישראל ביציאתם ממצרים, ושם היה בעיקר את החלק של הקבלה. זה ההסבר על פי הפשט, מה הסיבה שמדמים את מצוות ההנקה למצרים, וביחד עם זה גם ליוסף. לפחות קצת בכמה מילים, קצת מהפנינים הפנימיים שיש במצווה הזו של ההנקה, ולמה זה קשור דווקא לעבד עברי, או עמה עברייה, ומדוע אין את זה בעבד כנעני? עבד כנעני לא נותנים לו, אין מצוות ההנקה. אז על פי עולם הפשט, יש הסבר מאוד פשוט למה עבד כנעני לא מקבל ההנקה. למה? כי עבד כנעני הוא לא צריך להשתחרר בכלל. הפסוק אומר, לעולם בהם תעבודו. אם יצא ששחררו עבד, באיזה הזדמנויות מותר לשחרר עבד כנעני? מה? עבד זה רק עברי. עבד כנעני רק מתי יש חובה או מצווה לשחרר אותו? כאשר יש מטרת מצווה בדבר. לדוגמה, יש סיפור בגמרא על אחד התנאים שהיה חסר עשירי למניין, והיה לו עבד כנעני, וכידוע שעבד כנעני בזמן שהוא עבד אצל היהודי הוא חייב במקצת מצוות כמו אישה, וברגע שמשחררים אותו הוא משלים את הגירות שלו והוא נהיה יהודי שלם. אז הוא שחרר את עבדו הכנעני כדי שיהיה אפשרות להשלים עשירי למניין. אז כדי כך היה חשוב העניין של המניין. אז למטרה הזו של צורך מצווה מותר לשחרר עבד כנעני, אבל בדרך כלל עבד כנעני אסור לשחרר אותו, על זה נאמר לעולם בהם תעבודו. וזה גם הסיבה שאין בתורה את מצוות הענקה אצל עבד כנעני, כי זה לא כל כך רלוונטי וזה לא כל כך שכיח שמשחררים עבד כנעני, לכן התורה לא מתייחסת לעניין הזה. זה על פי הפשט, אבל על פי הפנימיות מבואר דבר כזה. על פי קבלה כותב אביו של הרבי, למה כתוב הענק תעניק, למה פעמיים? אז הוא מסביר ככה, עבד בכלל זה מצב שמסמן אופן מסוים בעבודת השם. לא רק מדובר על אותו עבד שסוחב מסעות ועובד אצל האדון שלו, אלא עבד זה עבדות אצל הבורא, לעבוד את השם. בעבודת השם יש רמות שונות, יש עבד עברי, יש עמה עברייה, יש עבד כנעני. מה ההבדל ביניהם? כתוב כך, עבד עברי זה אחד שמצד אחד הוא עבד, מה פה שהוא עבד? הוא עבד בקבלת עול כמו עבד, אבל אצלו יש גם, הוא עברי, פירושו שיש לו גם קצת רגש. הוא לא עובד רק בקבלת עול, יש לו גם שמחה בעבודה, יש לו גם אהבה לאדון שלו, יש לו יראה מהאדון שלו. הוא עובד לא רק בצד המעשי בלבד בקבלת עול מוחלטת, אלא זה משולב עם רגש. באים ואומרים, עבד עברי שיש לו עבודה עם רגש, צריך הענק תעניק לתת לו שיהיה לו גם חוכמה וגם בינה. ככה מבואה בקבלה שהענק תעניק, שתי הביטויים, זה הולך על חוכמה ובינה. תן לו לא רק רגש, שיהיה לו גם כן הבנה והתבוננות. במילים אחרות, תעלה אותו ברמה. עבד כנעני זה אחד כזה שעבודת השם שלו היא בקבלת עול בלבד. כנעני זה אומר אין לו בכלל שום רגש, הוא עושה רק בגלל אשר קדשנו במצוותיו וציוונו. הוא מקיים ומציית לרצון השם בקבלת עול מוחלטת. זה נקרא עבד כנעני. לכאורה עבד כנעני בוודאי מגיע לו אולי שיתנו לו לעלות אותו ברמה. אם עבד עברי מגיע לו לעלות ברמה, עבד כנעני אולי היה מגיע לו על אחת כמה וכמה לעלות אותו ברמה. אז זה יש הסבר ככה, שמצד אחד עבד כנעני הוא ברמה הרבה יותר גבוהה מעבד עברי, כי עבודת השם ברמה כזו של קבלת עול זה עבודה שאין לה סוף, לכן גם עבד כנעני לא משחררים אותו. עבד עברי שזה עבודה עם רגש, אם העבודה עם רגש של האדם, רגש של האדם הוא דבר מוגבל. כמה זמן אתה עבד? אני יכול לשדג לי, אתה עבד 6 שנים ובשביעית אתה יוצא לחופשי חינם, אתה כבר מפסיק להיות עבד, אתה עובד רק עם רגש בלבד. אבל אם אתה עושה את זה כעבד כנעני רק כי כך ציווה האדון, אין לך בזה שום תערובת אנושית, גשמית, רגשית, לא משנה איזה, אבל שום תערובת שלך רק בגלל שכך ציווה השם, יש איזה סוף לעוצמה של העבדות הזו? זה בלי גבול. לעולם בהם תעבודו. מי שעבודת השם שלו היא ברמה של עבד כנעני, זה משהו אינסופי, עם עוצמה בלתי מוגבלת. מי שעובד את השם עם רגש, יש יכול להיות לזה שינויים. זה כמו טעם ודעת ולמעלה מטעם ודעת. אז עבודה עם טעם ודעת כמו עבד עברי, יש לזה לכאורה הגבלות, אז במידה מסוימת זה נחשב ברמה יותר נמוכה. מצד שני, אנחנו אבל היום לומדים על מצוות הענקה, ובזה אומרים את, לומדים את המעלה דווקא של העבד עברי. על זה מבואר בחסידות שעם כל המעלה שיש בעבד כנעני, יהודי צריך לדעת שמה שנדרש ממנו זה להיות עבד עברי, הוא בסופו של דבר גם לצאת לחופשי. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיעבדו אותו לא רק עם החלקים התחתונים שבאדם, שזה החלק המעשי הטכני, הקדוש ברוך הוא רוצה שיעבדו אותו עם כל עשר כוחות הנפש, גם עם הרגש וגם עם השכל וגם עם הקבלת עול, אבל לא להישאר ולומר לא מעניין אותי, אני כן מרגיש, לא מרגיש, כן מבין, לא מבין, לא רוצה להבין שום דבר, אני עושה בתמימות, כך ציווה אותי הבורא. לא זו התכלית והכוונה. יהודי צריך ענק תעניק לו, לקחת את העבד העברי שהוא הצליח להגיע רק לרמה רגשית, לרומם אותו לרמה של הבנה, לרמה של התבוננות, וזה מה שהקדוש ברוך הוא יעשה עם כולנו שאנחנו עובדים היום שש שנים. זה הולך על 6,000 שנות קיום העולם, ובשביעית יצא לחופשי, בשנה השביעית ישלחנו חופשי מעמך, זה בשנה השביעית, זה הולך על האלף השביעי, על תקופת הגאולה. זה מצב שאז כל עם ישראל עין בעין יראו, ועבודת השם תהיה מתוך עונג רב. על זה אומרים הענק תעניק לו, הרבי אומר שאנחנו צריכים, הקדוש ברוך הוא צריך לתת לנו טעימה מכל מה שאנחנו עתידים לקבל בשנה השביעית, לטום את זה כבר עכשיו בערב שבת, לטום כבר את התבשילים המיוחדים שאנחנו נקבל בעתיד. אז הקדוש ברוך הוא בוודאי יתאים לנו גם את ההענקה הזו המיוחדת שאנחנו אמורים לקבל, לא רק סתם שיהיה תקופת משיח באופן של חופשי מעמך לצאת מהרמה של העבדות, אלא יהיה לה גם הענקה, מתנה וכפולה ומכופלת, הענק תעניק, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כל זה עוד לפני זה, בזמן הגלות, שנקבל את הרחבות הזו בעזרת ברוך הוא.